את השיעור הערב אני רוצה להקדיש לכבודה של נכדתנו שנולדה בסוף השבוע, ויזכו אביה ואימה לגדל אותה לתורה, לבן תורה, לחופה ולמעשים טובים. ובצד השמחה, אנחנו עם ישראל כבר מלומד שהרבה פעמים שמחות מעולות באבל ובצער, ומה שעבר עלינו ב-24 שעות האחרונות על כלל ישראל הביא אותי השבוע לצאת קצת מהסדר הרגיל של הפרשה ולעסוק קצת בפרשת הזמן ולראות מה חז"ל מלמדים אותנו ומה עלינו לעשות על מנת שנוכל באמת לצעוד לקראת אותה גאולה שלמה. ננסה קצת לראות פן אחד, כיוון אחד בדברי רבותינו, שילמד אותנו איך להתמודד עם סוגיית ישמעאל שבה אנחנו נמצאים. ראשיתם של דברים בפרשת לך לך בקטע הראשון, ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרי ותברח מפניה, וימצא המלאך השם עליהן המים במדבר, על העין בדרך שור, ויאמר, אגר שפחת שרי, אין מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, לפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. יאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך ויתני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך השם, מלאך מוסף, הרבה הרבה את זרך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך השם, אינך ערה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. אומרים חז"ל בפרקי דרב לזר בקטע השני, וקרא את שמו ישמעאל, ולמה נקרא שמו ישמעאל? זאת אומרת, היו צריכים לקרוא לו שמעאל, כי אם אגר בהיריון שומעת שיהיה לבן בעוד כמה חודשים, והבן הזה היא תקרא על שם שהשם שמע בקולה בזמן ההיריון, אז היא צריכה לקרוא לו שמעאל ולא ישמעאל. אז למה נקרא שמו ישמעאל? עונים חז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמע אל ויענם. קדוש ברוך הוא ישמע לנו ויענה לנעקותינו. מה שחז"ל מלמדים אותנו, אם נראה דבריהם לעומק, שישמעאל יצליח להביא אותנו לסוג חדש של תפילה שלא הכרנו עד היום. כי חז"ל אומרים מפורש שהעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ. לשמוע נעקת העם, הרי צרות לעם ישראל היו תמיד, והאסונות היו תמיד, ומתפללים תמיד, אם זה תפילה בעצר, או תפילה בעצמחה, או תפילה של יום חול, או תפילה של שבתות וחגים, אנחנו כבר מלומדים בסוגים שוגים, סוגים שונים של תפילות. אבל כאן חז"ל מבקשים ללמד אותנו שישמעאל במעשיו יביא אותנו לסוג חדש של תפילה. אז שאלתנו הראשונה היא, איזה סוג תפילה חדשה אנחנו לומדים דרך מעשיו של ישמעאל באחרית הימים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך חייו של ישמעאל, הוא מגיע למדבר, ביחד עם הגר, בקטע השלישי, אחרי הגירוש מהבית, וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. כאן כבר המלאך לא מדבר עם הגר ועוד מלאך ועוד מלאך, כאן היא שומעת את כל השם מן השמיים. מדוע? כי לא התפילה שלה נשמעת עכשיו, אלא תפילתו של הנער, של ישמעאל. ומה נאמר לה? קומי שאי את הנער, ואחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. והיא רואה ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. והיא אלוהים את הנער, ויגדל, וישב במדבר, והיא רווה קשת. זאת אומרת, העבודה של ישמעאל הוא אנטר, צייד, רווה קשת. וזה באמת מוזר שהתורה תציין לנו במה ישמעאל מתעסק. מה זה כל כך חשוב לדעת מה בדיוק הוא עושה? אז חז"ל גם בזה מרגישים, והם שולחים אותנו מיד לדבריו של רב לזר בן אורקינוס בקטע הרביעי. ישמעאל נולד בקשת ונתרבה בקשת, שנאמר ויהי רובה קשת, והיה נוטל קשת וחיצים. זאת אומרת שחז"ל מבינים שהתורה מספרת לנו שישמעאל הוא רובה קשת, זה לא לומר לנו במה הוא מתעסק, אלא לומר לנו שכל מהותו של ישמעאל, כל האסנס של ישמעאל, שכולו מסתובב סביב הקשת. רוצים לדעת מה זה ישמעאל? זה רובה קשת. הוא נולד בקשת, הוא חי על הקשת, והוא מתרבה בקשת. ושאלתנו השנייה היא, מה חז"ל מתכוונים ללמד אותנו? בזה שהם אומרים שכל מהותו של ישמעאל זה הקשת. מה בדיוק הם מבקשים ללמד אותנו בזה? דבר נוסף, בלק, אחרי שהוא לא הצליח לקלל את ישראל, בלעם, אחרי שהוא לא הצליח לקלל את ישראל, אומר לבלק, תראה, אני לא הצלחתי, אבל אל תדאג, בסיבוב, שם, בסוף הדרך, יחכה להם ישמעאל. והוא ישתדל לגמור את מה שלא הצלחתי. וכך אומר בלק בקטע החמישי, וישא משלו ויאמר, נאמר בפרשת בלק, אוי, מי יחיה משומואל. אומרים חז"ל, אמר בלעם, קטע השישי, מ-70 לשונות, שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו לאחד מהם, אלא לישראל. הואיל וישווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, אוי מי יחיה בימיו. שנאמר אוי מי יחיה משמואל. דברי חז"ל אלו מאוד קשים. כי מצד אחד הם פותחים ואומרים, רבותינו מלמדים אותנו, שמכל ה-70 לשונות יש רק אומה אחת, ששמו של הקדוש ברוך הוא נמצא בשמה. והאומה היא אנחנו, ישראל. ומיד, שורה אחר כך, ממשיכים חז"ל ואומרים, הואיל וישווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל, לשמו של ישראל. אז אני לא מבין, אז בכמה אומות נמצא שמו של הקדוש ברוך הוא? בשניים, בישמעאל וישראל, או רק בישראל? ואם זה רק בישראל, כמו שחזל אומרים, אז למה הם אומרים אחר כך גם ישמעאל? ואם זה גם ישמעאל, כפי שאנחנו יודעים, אז מדוע חזל פותחים ואומרים, מ-70 לשונות, רק באומה אחת נמצא שמו של הקדוש ברוך הוא. ישראל, זה הרי לא כך. אנחנו, אם היה לנו את האפשרות, אז היינו אולי מנסחים את המדרש אחרת. איך? מ-70 לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, שם את שמו בשתי אומות, ישמעאל וישראל, אוי, מי יחיה בימי ישמעאל? כך נראה יותר מסודר. אז שאלתנו השלישית היא, מה בעצם מתכוון רב לזר בן אורקנוס, רב לזר הגדול, פירקה דה רב לזר, שמצד אחד הוא אומר לנו ששמו של הקדוש ברוך הוא נמצא רק בישראל ולא באומה אחרת, ותוך כדי דיבור הוא ממשיך ואומר לו, הועיל וישבע שמו של ישמעאל לשמו של ישראל. אז מה הכוונה בדבריו? למה הוא לא אמר באופן ברור, בשתי אומות מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, ישראל וישמעאל? למה להתחיל להגיד באומה אחת, ואחר כך להוסיף עוד אחת? הרי הוא מדבר על 70 לשונות, זה כולל גם את ישמעאל. זה ודאי שכולל את ישמעאל. אז מהו ההסבר? בדברי חז"ל. השאלה האחרונה, שהתורה מלמדת אותנו על תולדות ישמעאל, על התולדות, על הבנים, נאמר בקטע השביעי, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת צרה לאברהם, אלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל, נוויות וכידר ואת באל ובסמם, וכאן כדאי לעשות קו, ומשמע ודומה ומסע. מעניין? בכל 12 בניו של ישמעאל מרכזים 3 בפסוק אחד. הפסוק הכי קצר בתורה. כמובן, זה מביא מיד את חז"ל, את רבותינו הקדמונים, לברר מה פתאום 3 אלה זכו לפסוק. וכך נאמר במדרש הגדול בקטע השמיני. ומשמע ודומה ומסע, שאנו שומעים חרפתנו ושותקים. נושאים עולם, פונים לעולם שיסתכל, שיבין. זה הרי דבר שלא היה עולה על הדעת בשום מקום אחר בעולם. אבל העולם ממשיך הלאה לשתוק ודוממים. זה משמע, שומעים חרפתנו ודומה ושותקים. מסע, נושאים עולם, אולי העולם בכל זאת יתחיל קצת להבין, לא, דוממים. ועליהם אמרה התורה, אוי מי יחיה מסומואל, אוי למי שיהיה במלכות ישמעאל. שאלתנו הרביעית היא, מדוע רק על מלכות ישמעאל נאמר בחז"ל את הביטוי הכואב והקשה, אוי מי יחיה או אוי מי יהיה במלכותו של ישמעאל? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. זוהי פרשה כואבת וצריכים לתת עליה את הדעת ולראות מה בכל זאת יש ביכולתנו לעשות. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, איזה סוג תפילה חדשה אנחנו לומדים דרך מעשיו של ישמעאל באחרית הימים, או לאיזה סוג תפילה אנחנו נגיע, מגיעים, יכולים להגיע דרך מעשיו של ישמעאל באחרית הימים? שאלה נוספת, מה הכוונה בחז"ל שכל מהותו של ישמעאל זה הקשת? שאלה שלישית, בסופו של דבר, בכמה אומות מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא? בישראל או גם בישמעאל? מה הכוונה בדברי חז"ל שמשמע רק בישראל, ומאידך רואים גם את זה בישמעאל? בשאלה האחרונה, למה רק על מלכות ישמעאל חז"ל משתמשים במילים הקשות והכואבות, אוי מי יחיה במלכותו של ישמעאל? אז כדי לברר את הסוגיה, אנחנו נפתח בתהילים קוף כ"ד, שזה יהיה המפתח להבין מעט את מה שקורה. דוד המלך מלמד אותנו שיר המעלות לדוד בקטע התשיעי, לולי השם שהיה לנו יומרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו, והפסוקים ממשיכים, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, והסיום הוא עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. אומר רב חיים ויטל, תלמידו של האריזל, בפירושו לתהילים על דרך הפשט, דוד המלך פותח ואומר, לולי השם שהיה לנו, אם השם לא היה איתנו, מי יודע מה היה קורה. נכון. אבל למה דוד המלך אומר את זה פעמיים? גם בפסוק ב', לולי השם שהיה לנו, מקום עלינו אדם. למה פעמיים? אומר רב חיים ויטל בקטע העשירי, כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא דלד. יש ארבע אימפריות, בבל ומדי ויוון ואדום. אבל עוד עתידים ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל, כנזכר בפרקי רב לזר ומדרשי חז"ל ובספר הזוהר סוף פרשת לך לך, ובעניין מסע דומה. ושם, בפרשת לך לך, אמר, כי ישמעאל, בהיותו בן אברהם, ונימול, נקרא פרא אדם, ולא אדם גמור, מפני שמל ולא פרה. אבל שאר דלת גלויות, הן משולות אל החיות, הנזכרות בספר דניאל. זאת אומרת, ארבעת הגלויות, כל גלות מופיעה כחיה אחרת, כפי שדניאל רואה, במראה שהוא רואה, ישמעאל זוהי חיה מסוג אחר. זה פרא אדם. בעברית נכונה היו צריכים להגיד אדם, פרא. פרא אדם, פירוש הדבר, זה בעל חי שהולך על שניים והוא נראה כמו אדם. זה הפירוש בחז"ל. אז לכן, הפרא האדם הזה, הוא שונה לגמרי מארבעת המלכויות. והנה דוד, עליו השלום, נתנבא ברוח הקודש, במזמור זה, כל מה שישראל עתידים להיות בגלות הנזכרת. כאן, דוד רומז על כל מה שיהיה בגלותו של ישמעאל. וזוהי הגלות החמישית, האחרונה לכולם וקשה מכולם. והיא גלות ישמעאל. ואז יאמרו ישראל, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. מעניין, איך קוראים לו? והוא יהיה פרא אדם. אותו ישמעאל, אז זאת הגלות שעוסקת בקום עלינו אדם. כי להיותו אדם, למה הוא נקרא בכל זאת קצת אדם? לסיבת היותו בן אברהם. ויש לו זכות אבות. כמו שמצינו שאמר, קדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. עונה לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, ולישמעאל שמעתיך. אז יש לו זכות אבות, וגם יש לו זכות המילה. כי גם לסיבה זו נקרא אדם, ולכן גלותו תקפה משאר דלת המלכויות. וכך נקרא ישמעאל, על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו. ואז ישמעאל אל ויענה. זאת אומרת, חיים ויטל מלמד אותנו, והוא בעצמו כותב שכל מה שהוא אומר נמצא כבר בחזל, עוד לפניו, שישמעאל יש לו סטטוס מיוחד. הוא בנו של אברהם, ויש לו את זכות המילה. וכך, אנחנו רואים במהר"ל, בקטע ה-11, מלכות ישמעאל לא ירש כוחו מן מלכות ישראל. הכוח של ישמעאל זה לא בא רק בגללנו שאנחנו לא בסדר. כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו. בשביל שהיה מזרע אברהם. והשם יתברך אמר, ולישמעאל שמעתיך. לכן, לישמעאל יש זכות אבות. עוד יש לו, מה שאומרים חז"ל בזוהר בסוף לך לך, בקטע ה-12, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה. בעבור מילה, האיש שבהם. זכות המילה. ועתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה, כשהוא ריקה מהכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית. והם יעקבו לבני ישראל מלשוב למקומם, עד שתכלה זכות האיש של בני ישמעאל. ובינתיים עתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. זה כוח המילה של ישמעאל. ולא רק זה, צריך להוסיף עוד משפט אחד, עוד מאמר חז"ל אחד, שכוח המילה הזה של ישמעאל, גם יצחק מודה שהוא כוח מיוחד בישמעאל. כי מכוח המילה, אומרים לנו חז"ל בקטע ה-13, אפשר לרשת את ארץ ישראל. מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על מנת כן ניתנה לאברהם, על שימול, על כן ניתנה ליצחק וליעקב, על שימולו, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע, לימול את ישראל בעת שבאו להיכנס לארץ, שאלמלא לא היו מולים, לא יכולים להיכנס לארץ. זכות המילה נותנת יכולת אחיזה בארץ. בזכות הזאת, ישמעאל עומד עם טענה חזקה מאוד מול יצחק. יצחק אומר לו, לי יש זכות על הארץ מכוח המילה. אומר לו ישמעאל, הזכות שלי מכוח המילה גדולה משלך. וכך נאמר בגמרא בסנהדרין בקטע 14, קדי לוי אומר, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, מה זה אחר הדברים האלה? אחר הדברים שישמעאל אומר ליצחק. מה הוא אמר לו? אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בין 8 ימים, ואני בין י' ג' שנה. זאת אומרת, אם אתה בא לזכות בארץ מכוח המילה, הזכות שלי במילה גדולה משלך. אני מסרתי את נפשי יותר על המילה. אותי מעלו בגיל 13, אומר ישמעאל. אמר לו, אומר לו, יא יצחק, אתה צודק. אם האיש זה רק המילה, הזכות שלך גדולה משלי. אבל הוא בעבר אחד אתה מגרה בי. בזכות המילה אתה רק רוצה לעמוד מולי. אם אמר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, אני זובח. אני מוכן לתת הכל, את הכל, לקדוש ברוך הוא, מיד. אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. אז הנה לנו, כל מה שאמר רב חיים ויטל, בדברי חז"ל שהוא בעצמו מביא, וכמה נוספים אחרים, שאנחנו רואים את הכוח של ישמעאל, שהוא בנו של אברהם, ובעיקר כוח המילה שיש לו. איך עומדים מול כוח כזה שיש לישמעאל? התשובה היא, לישמעאל יש את כוח המילה. לנו יש את זכות ברית המילה. יש הבדל גדול בין כוח של מילה לזכות ברית המילה. וההסבר הוא, ברית מילה ביהדות זה לא רק שהתינוק בן 8 ימים. עניינה של מילה להסיר את האורלה. אורלה יש גם על השפתיים. משה רבינו נאמר עליו שהוא הרעל שפתיים. אורלה, אומר לנו רבי עקיבא, יש גם בלב ויש גם באוזן. וכך נאמר בקטע ה-15, רבי עקיבא אומר, דלת אורלותם, נאמרה אורלה באוזן, והנה הרלה אוזנם משמוע, לא שומעים לדבר השם, נאמר אורלה בפה, אין אני הרעל שפתיים, נאמרה אורלה בלב, וכל בית ישראל ערלי לב, אומר ירמיה הנביא, ונאמר אורלה בגוף, והערל זכר לא יאכל בו, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. פירוש הדבר, זה פילי פלאים. כל ארבעת האורלות האלו, שרבי עקיבא מונה, שמתבוננים בהן היטב, הם אורלות שנמצאות בשורש החיים. ברית המילה זה הקיום של העולם, הקיום הפיזי של העולם, כוח ההולדה. זה אורלת המילה. שפתיים, חז"ל אומרים, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. על ידי דיבור אפשר להוליד, אפשר לבנות אדם. אז אפשר ליצור חיים חדשים דרך דיבור נכון. זוהי אורלת השפתיים, אורלת הלב. אומר שלמה המלך במשלי, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. זאת אומרת, מכל משמר לשמור על הלב. זה מקור החיים, לא לקחת ללב. שהלב יהיה בריא תמיד. שוב, אורלת הלב נמצאת במקור החיים. אורלת האוזן, להלכה נפסק בחושן משפט. אם אדם מנקר את עיניו של חברו, של פלוני, הוא לא רואה יותר. הוא משלם לו דמי עינו. כמה שווה אדם עם עיניים, כמה בלי, לבין הוא משלם. אבל מי שגורם לחברו או לפלוני להיות חרש, שלא שומע, משלם לו דמי כולו. כי אדם לא שומע, זהו, זה נגמר. אין כלום. אז הנה לנו ארבעת האורלות האלה נמצאים בשורש החיים של האדם. בא יצחק ואומר לישמעאל, לך יש כוח של מילה, אבל לי יש את ברית המילה. וברית המילה היא שביהדות היא נמשכת כל החיים, מהיום השמיני ועד סוף חייו של האדם. תפקידו של האדם כל הזמן להסיר אורלה משפתיו, מליבו ומאוזניו. שאת זה יודעים לעשות, אז יכולים לצעוד קדימה. גם בגלות מצרים, שמתבוננים מה היה המהפך, שהתחיל את המהלך של הגאולה, צעק ליבם אל השם, ותעל שאהבתם אל האלוקים. זאת אומרת, הסירו את אורלת הלב. אבל באותה מידה שהסירו את אורלת הלב, הם גם לא שינו את לשונם, זאת אומרת, אורלת השפתיים. והייתה ברית המילה עם היציאה ממצרים. ישמעאל יש לו כוח גדול. הכוח של ישמעאל, הוא נולד בקשת, הוא מתרבה בקשת, ושאלנו מה העניינה של אותה קשת. קשת רפרזנט תפילה. תפילה. אנחנו מוצאים אצל יעקב בקטע ה-16. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כותב רש"י בקטע ה-17, בחרבי ובקשתי, היא חוכמתו ותפילתו. תפילה נמשלה לקשת. ישמעאל, עוד לפני שהוא נולד, כל מציאותו באה מכוח תפילה. המלאך אומר להגר, היא נחערה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל. קודש ברוך הוא שמע אל תפילתך. ישמעאל נולד על ברכיים של תפילה. בבית של אברהם הוא לומד מה זה תפילה. עד כדי כך, כשאימא שלו הולכת איתו במדבר ומאבדים את הדרך, מאבדים את האוכל, מה היא עושה? היא משליחה אותו תחת אחת השיחים. מה אכפת לי אם היא שמה אותו תחת השיח או שמה אותו תחת העץ? אומרים חז"ל, תחת אחד השיחים, היא שמה אותו באותו מקום שבו היה לה את השיחה עם מלאכי השרת. בפעם הראשונה. שיחה, שיח, ויצא יצחק. ואני הולכת לשבת הרחק כמתחווי קשת. אני אשתמש בקשת. אתה תהיה תחת השיחים. וביחד אולי יצא משהו. ויצא. הכוח האדיר של ישמעאל זה כוח התפילה. מול תפילה שיש לישמעאל, שזה הכוונה, נולד בקשת, מתרבה בקשת, וחי עם הקשת, מול כוח כזה של קשת, לעולם אי אפשר לעמוד עם חרב. חרב יכולה לפגוע רק בטווח יד, קשת יכולה להגיע רחוק. חרב, פירושו של דבר, פצצות, מטוסים, טנקים, כל אלה נכנסים תחת האמברלה שנקראת חרב. עם זה אי אפשר להילחם מול קשת. מול קשת אפשר להילחם רק בקשת. רק בכוח תפילה שלנו. איזה תפילה? תפילה שבעצם מראה שהיא מסירה את אורלת הלב ואת אורלת השפתיים. חומת בת ציון, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. שפחי כמים ליבך. הלב, אורלת הלב, תפילה מהלב. רק בשבוע האחרון, 32 הרוגים על קידוש השם. לב. צריך להזדעזע ולהסיר את האורלה. כמניין לב בדיוק בשבוע האחרון. רק תפילה כזאת יש לה כוח לעמוד מול הקשת של ישמעאל. והמעניין הוא, תבדקו ותראו, מאוד קל לבדוק את זה, אפשר להיכנס לכל ספרייה ולבדוק את זה. ב-20 שנה האחרונות, האסונות הגדולים שפקדו את עם ישראל, פקדו אותנו כלל ישראל, בארץ ישראל, היו בחודש הרמדאן, היו בחודש התפילה שהם עכשיו בעיצומו של החודש הזה. בחודש התפילה, בחודש שאלפים עומדים ומתפללים, ואפשר לזרוק מחט, ואפשר לשמוע את הקול של המחט. איזה שקט, איזה כוונה. מול קשת כזאת, שום חרב לא תעמוד. רק קשת שבאה בעצם להראות, אנחנו מסירים את העורלה ישמעאל לא רק ביום השמיני, אלא כל החיים, מהשפתיים, מהלב ומהאוזן. ולכן, עם כל הכוח האדיר הזה של ישמעאל, שזה כוח התפילה, אנחנו מבינים מה שחזל ממשיכים ללמד אותנו. בקטע ה-18, כשהמלאך אומר לה, הנה אחריו ילדת בן וקרא את שמו ישמעאל, אמר רבי יצחק, ג'ן, שנקראו בשמם לפני הקדוש ברוך הוא, עד שלא נוצרו. זאת אומרת, שלושה נולדו, ולפני שנולדו, כבר היה להם שם. ואלו הן יצחק, שלמה ויושיהו. ויצחק תהיו, אבל שרה אשתך היא הולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. ושלמה מה הוא אומר? הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל איביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו. ויושיהו כתיב, ויקרא על המזבח בדבר השם, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו. ויש אומרים, אף ישמעאל באומות, הנה חרה והולדת בן וקרא את שמו ישמעאל. הרבה שנים לא הבנתי מה כתוב כאן, מה זה ויש אומרים? כתוב מפורש בתורה וקרא את שמו ישמעאל, אז מה הכוונה כאן? זה פילי פלאים. מה שמשתף ומחבר את יצחק, שלמה ויושיהו, יצחק מגלה לנו איפה המקום שדרכו עוברות כל התפילות, איפה המקום שמשם אפשר להתפלל ישר. בזמן העקדה הוא מגלה זה מקום התפילה. שלמה בא אחריו והופך את המקום הזה שנעלם בינתיים, וסבא דוד מגלה את זה בשלמה הבן, ובמקום הזה מראה לנו ולכל העולם, מפה הכל עובר. מכאן התפילה עולה ישר. אבל שלמה ידע שיבוא יום ויחרב הבית. אז כבר בבניין של הבית הוא בונה מנהרות, טאנלס, מתחת לבית המקדש. והסוד הגדול שכל מלך ממלכי ישראל ידע, כשיגיע הזמן שיריחו ריח של חורבן, אומרים לכהנים והלוויים לקחת את ארון ברית השם ולהכניס אותו מלמטה. שגם אם יחרב הבית למעלה, הוא יישאר למטה, וזה ימשיך להישאר שער התפילה. והמלך שעושה את זה, יושיהו. אז המשותף ליצחק, שלמה ויושיהו, ששלושתם מביאים לנו את כוח התפילה, דרך איפה עוברת תפילה ומתקבלת. בא ישמעאל ואומר, רגע, רגע, מדברים פה על תפילה, אני גם יודע מה זה להתפלל. אני גם שותף בתפילה. לי גם יש חלק בתפילה. תבואו תראו איך אני מתפלל שם על ההר למעלה. 400, 500, 1000, בדממה מוחלטת. אני גם שותף בתפילה. אז מול שותפות כזאת, רחמנא ליצלן, שישמעאל טוען עליה בעלות, אנחנו יכולים לנתק את זה. רק אם ידע להעמיד את התפילה באופן כזה, שהיא באה אחרי הסרת אורלת הלב ואורלת השפתיים ואורלת האוזן. כשתפילה מגיעה לכזאת רמה, היא מובילה אותנו מיד להבין איזה מסירות יש לישמעאל, ומול מסירות נפש של ישמעאל, ששום אומה בעולם חוץ מאנחנו לא יבינו ולא יצליחו לעמוד מול זה. אף אחד לא משוגע הזה שמתפוצץ. הם מבינים שהאלטרנטיבה היא הרבה יותר טובה, לקבל כיסא ליד הקדוש ברוך הוא. זוהי מלחמה דתית של מסירות נפש. ומול המסירות הגוף שלהם, הם מוסרים את גופם. תפקידנו למסור את נפשנו, לחיות על קידוש השם. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא בקטע ה-19. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. אני השם מקדשכם. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם. ועל זה נאמר בתורת כהנים בקטע ה-20, על תנאי הוצאתי אתכם ארץ מצרים, על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש שמי, להיות לכם לאלוהים. לחיות בקדושה אפשר לה רק אם מבינים שהעולה צריכה להיות מוסרת גם מהלב, מהאוזניים ומהפה. וכשיש את זה, אז אפשר לעמוד מול הישמעאליות. הקדוש ברוך הוא מבטיח את זה עוד בתחילת הדרך. ממש ממש בהתחלה. כשעוסקים שם בדורות שמקצלוחים וכפתוחים יצאו פלישתים, שם בפסוקים האלה נאמר אחרי המבול בקטע ה-21, ויאמר אלוהים, זאת עוד בריתי אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. איזה ברית? והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. זה לא נכון? לא כל פעם שיש ענן שקלאודי יש קשת. והקדוש ברוך הוא אומר, והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. זה מביא את רש"י לפשוטו של מקרא ללמד אותנו בענני ענן בקטע 22, כשתעלה במחשבה לפניי להביא חושך ואובדן לעולם, אז איך עוצרים את החושך שאני רוצה להביא? רק על ידי מה? הקשת. מי שיודע להחזיק את הקשת והחץ, את הבור והארו כמו שצריך, יודע למתוח את החץ, למתוח את המיתר עם החץ, אז הוא יגיע רחוק יותר. כי תפילה שבאה מהליפס לא יכולה להגיע רחוק. תפילה שבאה מתוך הלב, מבפנים, יכולה להגיע עד כיסא הכבוד. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תבינו שיש עננה, שהיום הוא חשוך, שהיום הוא אפור. אפשר לזכות לאור השמש רק איך? על ידי הקשת. להחזיק את הקשת הזאת. מי שלימד אותנו איך להחזיק כזאת קשת, מי שהדריך אותנו איך משתמשים בקשת הזאת, יעקב מלמד אותנו את האמורי, לקחתי מיד האמורי את שכם בחרבי ובקשתי. את זה הוא מלמד אותנו. אבל אצל מי אנחנו רואים את זה? שכך הוא חי. זה היה יוסף. יוסף הצדיק. עליו נאמר, ככה מברך אותו אבא, ערב מותו, ותשב באיתן קשתו. אומרים חז"ל, הדאו דכתיב, את קשתי נתתי בענן. מהי קשתי? כמה דהיתמר ביוסף, דכתיב ותשב באיתן קשתו. יוסף, רפרזנט קשת. אצל יוסף יש כוח תפילה. הוא לא נבהל מאף אחד. גם כשהוא לבד, הוא לעולם לא לבד. הוא נמצא בבית פוטיפר, בקטע 24, ויער אדוניו, כי השם איתו. איך הגוי הזה ראה שהשם איתו? וכי פוטיפר הרשע, שואלים חז"ל, היה רואה שהקדוש ברוך הוא עמו? ומה הוא, כי השם איתו? איך כזה גוי רואה שהשם איתו? אלא שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו של יוסף, היה נכנס לשמשו, והוא היה מלחש ואומר, ריבון העולם, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, תנני לכן ולחסד ולרחמים בעיניך, ובעיני כל רואי, ובעיני פוטיפר אדוני. ופוטיפר אומר לו, מה אתה מלחש? שמכשפים אתה עושה לי? והוא משיבו, לא, אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך. לפיכך כתיב, ויער אדוניו, כי השם איתו. התפילה הזאת של יוסף לבד הביאה גם את פוטיפר, שחי במדינה, בעם, שתפילה זה דבר רחוק ממנו. הוא מומחה בכשפים, לא בתפילות, אבל הוא רואה אצל יוסף הזה מה זה תפילה, ואיך תפילה פועלת, ואיך תפילה שומרת. זה יוסף שידע להסיר את העולה מפיו, זה יוסף שהוא צדיק יסוד עולם. זה יוסף שיסיר את העולם מליבו. לכן יוסף הוא זה שזוכה לבטשת באיתן קשתו. כשיעקב רואה שזה הבן, הוא מבין, עם כזה בן אפשר לצעוד קדימה. כשיש בית יעקב אש, אז בא בית יוסף ללהבה. הכוח התפילה הזאת של יוסף, היא שמובילה קדימה. היא זאת שלימדה את העם, שברית המילה לאוזן שומעת, מילה, זה לא רק ברית מילה, זה גם אות, מילה. מילים. הסרת העולה אצלנו זה שהמילה שיוצאת מהפה, התפילה שיוצאת מהפה, המילים שיוצאות מהפה, יהיו מילים בלי עורלה. יהיו מילים שבאות מעומק הלב. רק בכוח כזה אפשר לעמוד מול ישמעאל. רק על ידי זה אפשר לחיות במסירות. ואז לא יהיו את אלה שאורגים את עצמם, פיזית, בלבד, ויוצרים את כל האסונות האלה. ממשיכים חז"ל ואומרים לנו פלאי פלאים, על הפסוק בתשע באיתן קשתו, אומרים חז"ל, זו הכסלו שהוא עושה במזל קשת. ובחז"ל שם יש הגעה, זה חודש כסלו שמזלו קשת. נמצאים בחודש הזה שלנו, חודש כסלו, כל המזל של החודש זה הקשת. הכוח של התפילה, שחנה מתפללת באותה תפילה גדולה אחרי שהיא זוכה לבן, מה היא אומרת? קשת גיבורים חטים, ונכשלים עזרו חיים. אומר שם יונתן בן עוזיאל, קשת גיבורים, זוהי קשת של יוון, זוהי קשת של כל האויבים. מול הקשת הזאת, אנחנו צריכים לעמוד עם הקשת שלנו, עם המילה שלנו, כי מילה זה גם שני מילים, מי להשם. עם הכוח הזה יודע לעמוד חשמונאי ובניו, ולהראות מה זה מסירים את אורלת הלב ואת אורלת האוזניים. ירושלים עומדת היום וצועקת, שפחי כמים ליבי חומת בציון, הורידי כנחל דמעה, מורידה הרבה הרבה דמעות כנחל. ומה היא אומרת לנו? שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אם אנחנו נקבל על עצמנו, וזוהי מצווה שכל אחד חייב לקחת על עצמו, זה ציווי של השעה. בציווי כזה אנחנו יכולים להציל נפשות. אם נבין שדרכה של תפילה שלנו בחודש, שזה חודש של תפילה, הקשת, חודש הקשת, חודש התפילה, מול החודש הזה שלהם להבדיל, שהם מפעילים את הקשתות שלהם, אם ידע להתחזק באמת, לפחות בחודש הזה, להתחיל לפחות, בכוחה של תפילה, ובעוד איזה קבלה קטנה, שמראה איזושהי מסירות מסוימת, להביא כבוד שמיים, רק בצורה כזאת, נוכל לעמוד מול ישמעאל. שום חרם, שום ניתוח קוסמטי כזה או אחר יפתור את הבעיה. קדוש ברוך הוא מילה שלוש שורות בעמוד הראשון של העיתון, רק סמוך לחג שבועות, שנהרגו 25 בני נוער. זה לא הספיק כביכול. לא למדנו מזה. אז מחר יהיה עמוד שלם כמעט. קדוש ברוך הוא יכול למלות 10 עמודים. הוא לא רוצה למלות אף עמוד. זה בידינו. לא בידו של אף אחד. בידינו שלנו. יוסף לבד עומד, ומכוחו עם שלם יכול לצאת. שלא ישנו את שמם, את לשונם, לשונם, עורלת השפתיים, שמם, האוזן שומעת, כל עברי, מטל שאהבתם אל האלוקים, את ליבם, זה דרך יהודי אחד. איזה כוח יש? אם את זה נדע לקבל קצת על עצמנו. אנחנו מובטחים, פה אין ספקות, אנחנו מובטחים, בזה אנחנו מצילים נשמות. וזה העבודה. את זה אנחנו חייבים לקחת. אם ניקח את זה איתנו, אז נזכה באמת במהרה, לא לאותו ענקה, לאותו צער. זה הלבל המיוחד של תפילה שישמעאל מביא אותנו. הצרות שהוא הביא עד היום, רחמנא ליצלן, הם מספיק כבר בכוחם ללמד אותנו שתפילה זה לא רק מהשפתיים, אלא עם כל הלב, הכל עם האוזניים, לסיר את כל האורלות. זה הדרגה החדשה של תפילה שישמעאל מלמד אותנו. ולכן זה אומר דוד המלך, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, והפסוק הבא, אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו. האחרים, הממלכות האחרות, באו לפגוע בנפשנו. נפשנו כציפור נמלטה. שם, שפוגעים בנפשנו, הפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. היום, הפח נשבר, רחמנא ליצלן, וגם העם נשבר. מול זה, יש רק עזרנו בשם השם. והעזרנו בשם השם יהיה רק אם זה יתחיל מצידנו. אם ניקח את זה על עצמנו, יתקיים בנו במהרה. המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, שמושיע המלך יעננו ביום קורנו, ונזכה באותה קריאה, חביבה עלינו דברי הנביא, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח, והכל יתהפך, כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. ערב טוב.